השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
בשורות טובות לכולם. ראש חודש טוב, יום שלישי, הבאים כי טוב לכולנו בעזרת השם. ראש חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. אז ככה, יש כמה הודעות קטנות שאנחנו נודיע לכולם בעזרת השם, ומי שירצה ישתתף. אנחנו בעזרת השם מתעדים לעשות טיול לקברי צדיקים בצפון, לבניה ובני יהודה, איפה שהייתי ישן, רבי שמעון בר יוחאי, מערת כליל הזקן, גם שם הייתי ישן, עד שתחילה התקופה של השבלולים והחשופיות שהיו עולות עלינו מתוך שינה. אז עברנו לקבר של רבי שמעון שם, לשייש. כמובן עמוקה, לכל הרווקות ולכל הרווקים שרוצים להתחתן. ניסע לקבר הזה בעזרת השם. וכן גם ניסע לקברו של הצדיק רבי טרפון בעזרת השם. אם נצליח להגיע לשם עם האוטובוס, כי יש שם עליות תלולות. אביי ורבה לא נגיע, כי זה סוג של מערה, קשה להגיע לשם. וכן, כמובן, רבי מאיר בלנס, רבי שמעון בר יוחאי, נבדוק אם זה טבריה או אזור של מירון והגליל התחתון, נראה לי. אז אנחנו נבדוק את זה. אז בעצם מי שירצה להשתתף, שכבר מעכשיו יאמר לי ישראל, המזכיר, שהוא רוצה להיות ברשימה, ואנחנו נבנה בעזרת השם קבוצה, ונלך, נתפלל, נדליק נרות, מה? בלילה אנחנו עושים. מה יש לעשות שם ביום? בלילה, הולכים בלילה, בלילה קברת צדיקים. ביום לומדים תורה, בלילה אפשר להתפלל. אז בעזרת השם, מי שמעוניין, הודעה שנייה, יש תקופת הסליחות עכשיו, מתחילים לומר סליחות כל לילה, מחצות הלילה, ואנחנו בנתיבות עושים מנהג, יש לנו מנהג של אמא שלי שתהיה בריאה בעזרת השם עד 120 צדיקה הרבנית. היא מתגנת לביבות, מה שנקרא ספינג' בלעז, לכל תושבי הדרום, בדרום המשולש, היישובים, הערים הקרובות לנתיבות. כל מי שמתפעל בסליחות מקבל לביבה כזו, לביבה חמה ומתוקה, וזה אלפים של לביבות. כל פעם מגיעה קבוצה של בנות מכל רחבי הארץ שמתגנות איתה את הלביבות. כאן הבנתי שיש מנהג של כמה נשים גם לעשות את זה, אז הדסה תהיה אחראית על הרשימה, מי שרוצה או מי שרוצה, עדיף שזה יהיה מי שרוצה, כי נראה לי שבנים לא יכולים להיכנס. בנים יכולים להרים את הארגזים ולחלק ב-4 בבוקר, הם מעוניינים, שמחה רבה, נראה לי שהם לא ירצו כי הם יהיו ישנים, אבל לתגן את הלביבות אנחנו נשמח מאוד שנתארגן קבוצה מכאן, שכמובן תזכה לברכה ולהצלחה, כי זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לעשות, זה מצווה מאוד גדולה למתפללים שקמים באשמורת הבוקר וקוראים ולומדים וקוראים את הסליחות ומבקשים סליחה מהקדוש ברוך הוא על החטאים שעשינו כל השנה, וכמובן לאחר מכן לחיות את נפשם בלביבה טובה לאחר התפילה או בחצות הלילה, זה מצווה מאוד מאוד גדולה. אז לכן מי שרוצה להשתתף בתיגון הלביבות, שזה חוויה גם בפני עצמה, זה גם בציון, שזה אומר, בציון, וגם בציון, אם זה עוזר, בציון של סבא שלי, גם זה יכול לעזור, אבל באמת המצווה יותר חשובה מזה שזה בציון, ציון זה נחמד, אבל מה שחשוב זה המצווה, גם כשהולכים לקברי צדיקים, מה שחשוב זה התפילה, מה שחשוב זה התקשורת עם קבר של הצדיק, אבל לא עם הצדיק עצמו חס ושלום, אלא עם הקדוש ברוך הוא, שבזכות המצוות והמעשים הטובים והתורה של הצדיק, אז נקבל את הברכה ואת הישועה ואת ההצלחה וכו'. אז זה דבר שהוא חשוב מאוד, כדאי לכם מאוד, אני ממליץ מאוד לעשות את זה. והדבר השלישי והעיקרי, גולת הכותרת, בסייעתא דשמיא ברוך השם, אנחנו עשינו תרומה לחיילים בתקופה של המלחמה, הבנתי שיש עכשיו הפסקת אש, אז מה זה ה-20 טילים שספגנו בדרך? אני לא יודע, אבל כנראה הפסקת אש זה לפי שעות. מ-12. מ-7 עד 12. שש שעות הפסקת אש. הפסקת אש, מצוין, ברוך השם, בסדר גמור. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אי אפשר לדעת, אין אמונה בגויים, במיוחד לא במחבלים. בכל מקרה, אנחנו עשינו תרומות, לא אני, אנשים הביאו לי וחילקנו, אני קמצן, לא נותן כלום. מה שנתנו, נתנו לחיילים, לאט לאט התברר לנו שיש הרבה חיילים ואברכים ואנשים עניים שבאמת אין להם. גם השבת, למשל, דוגמה, השבת בנתיבות, הייתה קבוצה של חיילים שפשוט לא הייתה להם אפשרות לעשות את השבת. אז אנחנו החלטנו בעזרת השם לפתוח גמ"ח. עכשיו זה ממש מתממש, כבר לקחנו מחירים מכל מיני ספקים, לפתוח גמ"ח, שגמ"ח זה ראשי תיבות של גמילות חסד, שהוא יהיה בעזרת השם, תלוי לפי הכספים שנקבל, הוא יהיה בעזרת השם פעם בשבוע, אם אנחנו רוצים לעשות פעם בשבוע, אבל אף אחד לא נותן לנו בחינם, צריכים להשיג בשביל זה כסף. אז אנחנו רוצים לפתוח את הגמ"ח הזה, כבר אנחנו השגנו את הסכום הראשוני של השבוע הזה, שזה יהיה ביום חמישי, אם השם ירצה בעזרת השם, או ביום ראשון, תלוי אם נקבל את הסחורה, וצריך לעשות את זה כל שבוע, כל שבועיים. ואני מבקש שכל אחד מכם, בלי קשר למה שהוא תורם למקומות אחרים או לדבר כזה, ייקח לעצמו פעם בשבועיים, הוא יודע 200, 300, 100, כל אחד מה שלפי, הוא יודע לגמ"ח של הרב, זה נטו הולך לאוכל. זאת אומרת, זה לא הולך לחשמל או למים, כמו כן, מי שתורם לי בהוראות קבע, אז יכול להיות שהכסף שלו הולך גם, בן אדם קנה, נניח, סבון כלים מהכסף שלו, או שקנו בגד לילד, או טיטולים, או מטרנה. מטרנה זה אוכל, נניח, שימו בזה את החשמל, או שעשו בזה, קנו מכונת כביסה כי התקלקלה להם, או משפחה שבאמת אין להם כל כך הרבה צרכים רפואיים, אז השתמשו בכסף הזה לתרופות או למשהו כזה. פה זה למעלה הכי גדולה, שזה דבר שהוא ידוע, ממש נטו לאוכל. אנחנו מתמקדים בעזרת השם בגמ"ח הזה, בעיקר, בגמ"ח הזה אנחנו מתמקדים בעיקר, בבשר ועוף. מהמשובח ביותר, כן? אנחנו לא קונים סוג ב', קונים את המשובח ביותר, כי אם אני נותן משהו לבן אדם, אני רוצה שזה יהיה הכי טוב. אם לא, אני לא נותן. ככה, זו השיטה שלי, זו השיטה שלי. אז אנחנו עושים בעזרת השם את הגמ"ח הזה, וכל אחד שירצה להצטרף, אני מאמין שהרבה ירצו להצטרף בעזרת השם, ייקחו לעצמם סכום שהם יודעים שכל שבועיים, בינתיים עשה את זה כל שבועיים, כל אחד מה שיודע, כל שבועיים אני מעביר את הכסף הזה לגמ"ח, וזה כסף שהולך נטו לאוכל, וזה מצווה גדולה, וגם אין צורך להרחיב, יש מצווה אחת יחידה בתורה, שהקדוש ברוך הוא אומר עליה, מה שקראנו בפרשה, ובחנוני נא בזאת. המצווה היחידה שהקדוש ברוך הוא אומר לבחון אותו, זה מעשר. מה זאת אומרת? קחו, אני עושה את זה גם עם אנשים באופן כללי, וזה דבר שהוא בדוק ומנוסה, וזה פלא פלאים, אנשים לא משתמשים בזה, לא יודע למה. קחו את המשכורת שלכם, 1,000 שקל בחודש, סתם דוגמה אני נותן, צריך לקחת מנה עשירית, לתת אותה לעניים. עכשיו, לפי המתמטיקה, כמה נשאר לכם ביד? 900 שקל. קחו חודש אחר, משכורת, 1,000 שקל. אל תיתנו שקל לעניים. כמה יש לכם ביד? 1,000 שקל. דבר הגיוני לומר, דבר הגיוני גם שיקרה, מכוח הטבעיות שבעולם, שעם 1,000 שקלים אני אסתדר יותר מ-900 שקלים. נכון או לא נכון? הגיוני או לא הגיוני? לא, לא נכון. תנסו, תראו, כל אחד ואחד יבדוק את זה על עצמו, יראה שב-900 שקלים הוא מסתדר יותר מאשר עם 1,000 שקלים. למה? כי זו המצווה היחידה שהקדוש ברוך הוא אומר, ובחנוני נא בזאת. תבחן אותי, זה הדבר היחיד שאתה יכול לבחון את הקדוש ברוך הוא. אתה יכול לומר הקדוש ברוך הוא, שמרתי שבת, תן לי הצלחה בזוגיות, לך לישון, תתעורר, תחלום, לא תקבל זוגיות. אתה עושה שבת כי ככה ציוויתי. שמרתי כשרות, תן לי רפואה שלמה, לך, תחלום, לא תקבל שום דבר, חוץ ממה שאני מחליט. כמובן שאדם עושה מצוות, הוא מקבל גם ברכה, אבל לא עושים מצוות בשביל הברכה. נתתי מעשר, אתה יודע מעשר, תקבל בחזרה. נתן, תקרא את האותיות של נתן, הפוך, קדימה, אחורה, קדימה. מה שאתה נותן, אתה מקבל בחזרה. אפשר לקרוא את המילה נתן, גם מימינה לשמאל, וגם משמאל לימין. המילה נתן, וגם... ונתנו, נכון? ונתנו, גם אפשר לקרוא אותו, גם המילה צדיק, אתם יודעים מה זה גימטריה? א' זה 1, 2 זה ב', ג' זה 3 וכו'. יש גימטריה אחרת שנקראת אטבש. אתם יודעים מה זה אטבש? אטבש זה האותיות א' שווה ת', ב' שווה ש', ג' שווה ר', ד' שווה ק'. כן, להפוך את זה 22, 11 אותיות, 11 אותיות, שים מיקסים ביניהם, ככה, 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 ככה. המילה צדקה יוצאת באטבש גם צדקה. אתה עושה צדקה עם... ברוב המילים לא יוצאות. רוב המילים יוצאות עם אותיות אחרות. אתה עושה צדקה, מקבל בחזרה. מה שהאדם נותן, הוא מקבל בחזרה. אבל כמובן, ככל שאתה עושה את זה ממקום שכלי ורגשי נקי, שאני נותן לא בשביל לקבל, אני נותן לא על מנת לקבל. אסור לאדם לשמש את הרב על מנת לקבל פרס. לא משמשים את הרב על מנת לקבל פרס. כך כתוב פרקי אבות. אני משמש את הרב, זאת אומרת, הרב זה הקדוש ברוך הוא, כי ככה הוא ציווה. ככה הוא ציווה, אני עושה ככה הוא ציווה. היום אנשים נכנסים כל מיני חוויות רגשיות מאוד מאוד עמוקות. אני רואה, אני נתקל, אני שומע פה ושם. אגב, עוד משהו רציתי לציין, שגם היינו בשבוע שעבר, בקברי צדיקים באופן פרטי, אז אני ברכתי את כולם, אני ברכתי ממש ברבי יונתן בן עוזיאל, אז בעזרת השם הרבה רווקות התחתנו כאן השנה, תדעו את זה. זה אני הרגשתי, יש הרי תחושות אם התפילה היא טובה או לא טובה. אחד הרבנים הגדולים שמספר עליהם בגמרא, שהוא היה יודע בדיוק איזה חולה יבריא ואיזה חולה לא יבריא. אמרו לו, איך אתה, איזה כוחות יש לך? אתה מדהים. אמר להם, לא, זה לא קשור לכוחות. מה, אז מה, איך אתה יודע? באמת, אתה קולע בדיוק, יפה. אתה קולע בדיוק, בדיוק, מי יבריא ומי לא. מי שהחולה שאני מתפעל עליו, החולה שאני מתפעל עליו, אם התפילה שלי שגורה בפי, זאת אומרת, דוד בן נעמי, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת זיווג, לא, בריאות, במה יש לו, משהו ברגל, אתה רואה שהתפילה לא קרתת, אני יודע שהמצב שלו לא יהיה 100%, לא ימות חס שלום, מה ימות? אפשר להרוג את כולם. צריך להרוג את כולם, אז אני כתוב ימות. אבל מתכוונים כמובן, אז הייתה תפילה טובה. ברבי נתן בן עוזיאל, הייתה תפילה טובה טובה, אז הרבה התחתנו השנה, אני יודע את זה בוודאות ב-100%, בעזרת השם סייעתא דשמיא. וגם כמובן מברכים לא רק את השמות של מי שאנחנו מכירים, הם מברכים גם מי שיגיע, מי שצריך להגיע, ומי שהיה, וגם יש ברכה כזו כוללת, יש שיטה של ברכה שהיא כוללת, לא משנה. אז אנשים חווים חוויות, נחזור לעניין, אנשים חווים חוויות רגשיות. והחוויות הרגשיות הרי הן גורמות לאדם לחשוב מה שהוא חושב. הן גורמות לאדם לחשוב מה שהוא חושב. לדוגמה, עכשיו בן אדם, החוויות הרגשיות גורמות לאדם גם להיות בסוג של חרדה או פחד מסוים, או ליצור לעצמו איזו התנהלות מסוימת. נניח עכשיו בן אדם רוצה מאוד לפתוח עסק, והוא מגיע לבנק, והדבר הראשון שאומרים לו, לא, בשום פנים ואופן אי אפשר, אין מצב, אתה לא תצליח, לא זה. מורידים לו את החשק. הוא הולך למקום אחר, למס הכנסה, אין אפשרות, אתה לא יכול, אתה לא מסוגל, יש לך פה חוב, מורידים לו את החשק. החוויה הרגשית שהוא חווה משני אנשים, משני פקידים, גרמה לו לשנות את כל המציאות של החיים שלו, והוא הולך יהיה שכיר. יכול להיות שהוא באמת היה מצליח. אם היה שאפתן יותר, פותח בעצמו יותר, מאמין בקדוש ברוך הוא עם הערכה עצמית גבוהה יותר, אז כל מה שהוא היה עושה זה לא היה מייחס חשיבות. זאת אומרת, לפעמים החוויה הרגשית מגיעה ממקום, מגיעה מאדם, מאדם גם, שמתנהג אליך כעוד אחד מהשרשרת שעוברת מולו. כי לא מייחסים במצבים כאלה, כמו שנתנו דוגמה, לא מייחסים חשיבות לאדם על פי האדם עצמו. אלה מייחסים חשיבות על פי הפרמטרים הכלליים של החברה, של הבנק, של קופת חולים, לא משנה מה. לכן האדם עצמו צריך להיות ממש 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 בתודעה ברורה, בתודעה ברורה, ללכת על מה שהוא מרגיש, על מה שהוא מרגיש, תהיה לו תודעה ברורה, ללכת על מה שהוא מרגיש עם ביטחון מלא, בלי לחשוש. למה אני אומר את זה? ככה. ראש החודש של אלול במיוחד, זה ראש חודש מאוד 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 גדול. מאוד 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 גדול, מאוד מאוד חזק, מאוד משפיע. החודש הזה, יש לנו את ההזדמנות להתקרב לאור הגנוז של הקדוש ברוך הוא. יש כמה אורות. בתדרים הרוחניים יש כמה אורות. האור העליון הראשי המוכר לכולם זה אור האינסוף. אור האינסוף זוהי ההגדרה הקבלית למהו הקדוש ברוך הוא כביכול, וזוהי ההגדרה השכלית למהו הקדוש ברוך הוא, כי אין אפשרות לתאר בשום תיאור חומרי שקיים ביקום שלנו כרגע, מהו הקדוש ברוך הוא, למה הוא דומה, מי הוא, מה הוא, מה הרצונות שלו, מה היכולות שלו, אין לנו אפשרות לתאר. אנחנו יודעים רק לומר אור האינסוף. אבל יש כמה אורות שהם מאוד מאוד מיוחדים. ויש אחד, אור אחד שנקרא אור גנוז. זה אור שתמן הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא לקח אותו מהאדם הראשון אחרי החטא, והוא תמן אותו בעולם, למי? לצדיקים. אנחנו לא יכולים להיות צדיקים. לא יכולים להיות תמיד צדיקים. לפעמים יש ירידות, יש עליות. כולנו בני אדם. אדם, איך הוא בנוי? האדם בנוי בצורה כזו שהוא מגיע מהמקום הנמוך ביותר, והוא הופך להיות מושלם מהמקום הגבוה ביותר. הנשמה של האדם נחצבה מכיסא הכבוד, בצלמנו ובדמותנו נעשה אדם, ככה הקדוש ברוך הוא אומר, לקח הקדוש ברוך הוא חלק ממנו, ניצוץ, ולקח חתיכה של האפר, וחיבר אותם ביחד. אלו החיבורים האלו יצרו את האדם. זאת אומרת שהאדם מגיע מהחלק התחתון ביותר לחלק העליון ביותר. אז מסתם, מטבע הדברים, שהוא יגיע גם לדרך האמצע, ובדרך הזו להגיע לשלמות יש ירידות ועליות, שכתוב, שבע ייפול צדיק, וקם. שאדם לא צריך להיבהל מנפילות. זה דבר שהוא חשוב. יש לפעמים תקופות. הוא יורד, הוא מחליט, אני אעשה ככה, ואני אעשה ככה, ואני אעשה ככה, ואני אתחזק, ואני אעשה ונשמור שבת. לפתע הכל נופל, כל המתח נופל. לא צריך להתרגש. שבע ייפול גם צדיק, שהוא נופל, מה החוכמה? וקם. מה זה קם? אדם שהוא קם, הוא עם עוצמה. הוא לא ככה מתעורר ומתרומם לאיתו. ממש קם, חזק, שוכח את העבר, מתקדם קדימה. שבע יפול צדיק וקם. לכן אנחנו, ברוחניות שלנו, צריכים לדעת שנמצאים באיזה תדר שהוא קיצוני מאוד לחיובי וקיצוני מאוד לשלילי. אז לפעמים יש כוח שנקרא יצרה שמושך אותנו אחורה. לא צריכים להיבהל מזה. אנחנו צריכים לתת לה זמן לעבור, לשכוח את מה שהיה ולהתקדם קדימה בעשייה הרוחנית שלנו. כי העשייה הרוחנית שלנו, אין לו לאדם מה שילווה אותו בעולם הבא, אלא מצוות, מעשים טובים, לא זהב, לא יהלומים, לא נכסים, שום דבר לא ילווה את האדם לעולם הבא. הנה, אני מכיר מישהו, לא משנה מי, אני מכיר אותו, שהוא שמר על הרכוש שלו. הוא אדם דתי מאוד מאוד טוב, מאוד צדיק, מאזור הצפון, אבל הוא מה שנקרא שמר על הרכוש שלו, אהב את הרכוש שלו. נכון שצדיקים, הממונם חביב עליהם, אבל הוא לא היה כזה צדיק, וכן, הממון היה חביב עליו. היה אדם טוב, ישר, כשר, אבל הוא לא היה כמו יעקב אבינו לדוגמה שחזר בשביל לאסוף את הפחים שלו. והאדם הזה דאג כל ימיו לשמור ולחסוך, וזה בסדר, זכותו שעשה מה שהוא רוצה. הגיע המשיח, ברוך השם. ויום אחד, השם ישמור ויציל, קיבל את כיף לב. ולא הרגיש טוב, קיבל את כיף לב ונפטר. לא מזמן. כל הכסף שלו, כל מה שהוא שמר, וכל מה שהוא חסך, התברר כהפתעה גדולה. היו לו שתי דירות, וכמה, אולי 150 אלף או 200 אלף שקל בקופות גמל. ומה שהתגלה בסופו של דבר, היה ביניהם, הוא לא היה נשוי ולא היו לו ילדים. היה ביניהם בין האחים ויכוחים על כל דבר קטן. והוא כתב בירושה חלוקה לכל האחים, חוץ מלאחות אחת שהוא לא הסתדר איתה. זה אני שומע את הסיפור הזה מהבן אדם מתוך המשפחה. חוץ מאחות אחת שהוא לא הסתדר איתה. ואחות ההיא הסתדרו איתה כל שאר האחים. היו חברים שלה. והם לקחו. ולה הם נתנו את הרייטים. מה, ננסה לזרוק אותם? נתנו את הרייטים. והיא לקחה את הרייטים לבית שלה. והמזרן היה צריך לעבור כביסה. אז הוא מזרן עם פתח של רוכסן. והיא פתחה את הרוכסן, והיא מצאה בתוך המזרן שלושה אבנים יהלומים. שהיא לא ידעה מה האבנים האלו אומרות. והן שוות, בואו נגיד, 200 אלף דולר. הן גדולות, יקרות. אבנים מאוד מאוד יקרות. אז האדם בסופו של דבר לא רק שהוא לוקח את הכסף איתו, יש שם סיפור ארוך עם מה היה בסופו של דבר, היא קיבלה את זה, כן ברשותה. היא גם לא סיפרה להם, רק אם ראו שיש אותו חדש, התחילו לשאול, בקיצור היה שם איזה עניין. לא רק שהוא לא משתמש בכסף שלו אחרי שהוא נפטר, הוא גם לא שולט עליו. זאת אומרת, גם שהוא נתן ירושה, ששם הוא כתב בפירוש XYZ, הוא לא חשבן את העניין הזה. כי הוא ידע, שום דבר לא מגיע לאחות. אם הוא מזרן פה, שידה פה, מה שתיקח, לא לזה התכוון. התכוון לדירות, התכוון לרחבים, התכוון למזומן. לא התכוון. שום דבר קיבלה יותר מכולם. כשזה מתחלק, זה בעצם יותר מכולם. אז האדם צריך לדעת, לפעמים צריך להבין את זה. שהתהליך הרוחני שהוא עובר, מאוד מאוד תלוי גם בתהליך הגשמי שלו. ואני יודע שיש אנשים שיכולים ללכת למקום העבודה שלהם. או שהם יכולים לקום בבוקר עם חיוך על השפתיים, וממש מישהו חותך אותם בכביש, או שיש איזה עיכוב מסוים, גורם להם לעצבים שעושים להם את כל היום. כעסים ועצבים, שנאה, תאומית כזו, מכלום. איזה מצחיק זה שאתה רואה בן אדם, ממש, בן אדם אומר לך, תשמע, אני לא שולט על העצבים שלי. לא שולט. נכון? אתם מכירים אנשים שאומרים, אני לא שולט על העצבים? והוא אומר את זה. והוא מגיע לסופרמרקט. הוא שם את השקית עם הדברים, נזכר שאשתו ביקשה ממנו גם שמנת להקצפה. שמנת להקצפה, מה זה, מאיפה זה מגיע, איפה מחפשים את זה? במקרר, בזה של ההוגות, מאיפה, מי? אז הוא שואל מישהו, אומר לו, אז הוא מחכה, רק רגע, אני מביא במקרר שמנת של הקצפה. אז הקופאי מחכה ועוברת אישה אחת, עוברת את התור, אומרת, מה אתה מחכה, מה אתה מעכב, תתחיל את התור, אני מהר. הוא פותח חשבון חדש בקופה, איך שעושים מה שעושים, והוא מתחיל לתקתק בקופה לגברת. מגיע בן אדם, חוצפה זה התור שלי, בשביל חצי דקה, קלוחי, צועק, מתלהם, בלגן, עוזב את הכל והולך. האישה הזו עומדת באלה, מה כבר עשיתי? מתעצבן, רוטן, מתלונן בעל הסופר, מתלונן לכולם, עושה רעש וצלצולים, בלגן, בלגן. אתה ניגש אליו ואתה אומר לו, תשמע, אדוני, הגברת הזו שצעקת עליה, שעקפה אותך בתור, תדע שהיא חולה במחלה קשה, לא נותר לה יותר מכמה חודשים לחיות. איך הבן אדם הזה הרגיש? מה אתה, סליחה, וואי, אני אגיע שבקש ממנה סליחה, או תגיד לו, הגברת הזו זו אשתו של ראש העיר. אוי, אוי, סליחה. איך הבן אדם משתנה? איפה העצבים? איפה אתה לא יכול לשלוט על העצבים? שמענו שאתה מתפרץ ומתלהם. איפה הכל? נעלם. מילה אחת, אשתו, חולה, לא מרגיש. אז כן יש אפשרות לאדם לשלוט על עצמו. וכשהוא ישלוט, אדם ישלוט על התכונות הגשמיות שלו, שלוש תכונות, שלושה מדדים. גאווה, כעס ותאווה. שלושה מדדים, שלוש תכונות. אם אדם מצליח לשלוט על 40-50% מכל תכונה, האדם הופך להיות מאושר. עכשיו באמת, אם הייתה אפשרות להיות מאושרים מכסף, אז גם המיליונרים היו מאושרים. אז לא היינו שומעים על פסיכולוג לעשירון העליון. לא היינו שומעים. לא הייתה עבודה לפסיכולוג בעשירון העליון. אם האושר היה תלוי בעבודה טובה, אז לא היינו שומעים על פסיכולוגים במקומות, בחברות, ביטוח גדולות, או במעצמות חברתיות גדולות. יש שם גם פסיכולוגים בתוך המשרדים. מטפלים בעובדים, במנכ"לים, באנשים. אבל כן, איפה אפשר למצוא אושר? מי שיש לו זוגיות טובה. מי שיש לו זוגיות טובה, סיכוי גדול שהוא מאושר. סיכוי גדול שהוא מאושר. למרות שיש לו מחסור בדברים אחרים. כי למעשה זוגיות טובה יכולה לחסות על הכל. כמו ששינה יכולה לפתור בעיות של ילד רעב. ילד רעב, אין לו מה לאכול. כשאני פותח את הגמח, אז אני גם לפני כן יש לנו גמח, אבל לא משהו פעיל שאנשים באים ולוקחים. אנחנו הולכים וחלקים כסף. זה מה שעושים החברה שלנו, החבר'ה שלנו. אז שואלים, מדברים, אתה רוצה להזדהות עם משהו? אז נו, אז הילד שלך רעב, ואין מה לאכול בבית. מה הפתרון? ללכת לישון. ילד רעב, הפתרון שלו, ללכת לישון. הוא קם סביע. כנראה, מבחינה מדעית, אני לא יודע בדיוק, אבל כנראה מבחינה מדעית, הכימיקלים שרצים במוח בזמן השינה, כנראה משפיעים קצת על התחושה של הרעב. אבל זה הפתרון, ללכת לישון. יש עוד כל מיני פתרונות. עדיף לא לדבר עליהם כרגע. צריכים להבין, אם אנחנו לא נעריך את מה שיש לנו, זה לא אומר שאנחנו נקבל רע. לא, חס ושלום. אבל פשוט, אנחנו לא נהנה. תשמעו למשל דוגמה. תשמעו דוגמה יפה יפה. פעם לפני כמה שנים, אני אומר שכשאדם חווה חוויה מסוימת ב... לופ פעם אחר פעם, אז החוויה הזו הופכת להיות שחוקה מבחינה רגשית. לא יודע אם תזכרו, אצלנו לפחות בנתיבות, ככה זה היה. כשהיינו יותר קטנים, ילדים, והיינו שומעים טלפון מצלצל. אני זוכר שכל האחים היו רצים לטלפון. מי ירים את הטלפון? מוכר לכם איפשהו? היום אם יש טלפון בבית, הם ילדים, אני רואה בעיניים, אם יש טלפון פה, מחבים את הטלפון, זה מפריע להם באמצע המשחקים. לא מתייחסים לזה בכלל. סתם דוגמה. למה? כי כל התקשורת הבין אישית, בין הבני אדם, הפכה להיות מאוד מתחתית. אני נדבר גם על עצמי, כן? אני לא מושלם. אני עובר, רואה שכן. מה שלומך? מה קורה? הוא לא יודע מה שלומי, ואני לא יודע מה קורה איתו. ממשיכים בלי תשובה. כן, חשבת על זה? כי זה קורה כל יום, כמה פעמים, לכמה אנשים, בכל יום. איך מרגישים? בסדר. מה קורה? הכל טוב. אז היה דור כזה של אנשים שהיית שואל אותם מה קורה, באמת היו מספרים מה קורה, אבל לאט לאט נכחד. אבל באמת, אנחנו היום, אין לנו תקשורת עם בני אדם. אין לנו תקשורת. הפרדוקס זה שאין לנו תקשורת, ויש לנו אלפי דרכים לתקשר עם האדם. אני שמעתי כמה דרכים יש. פעם היה לנו, כמה דרכים היה לנו? מפגש, מכתב, טלפון, שני קופסאות של אשל וחוט. זהו, לא זוכר משהו אחר. היום טלפון, פלאפון, אימיילים, מחשבים, הודעות, אס-אמס, פקסים, אינטרנטים, הכל מה שאתם רוצים. איפה הוא היה, איפה הוא אכל, איפה הוא שתה, מה הוא לבש, הכל אתם יודעים מהאדם ואין תקשורת מינימלית. מה זה אומר? פשוט. כשיש יותר מדי מאותו הדבר, אין כלום. יושבת אצלי גברת. אני בקשר עם אדם, רוצה להתחתן איתו. נותנת כל מה שאני יכולה לקשר הזה כדי שיהיה שידוך ותהיה חתונה. והוא, מה הוא עושה? הוא מתוודא בפניה שהוא חושב על הבחורה הקודמת שהייתה לו. ומה הבחורה הקודמת שהייתה לו? עשתה לו סיוטים. התעללה בו, פגע בו, הפרידה אותו מהמשפחה שלו, עשתה לו בלגן תאומי. למה האדם מתגעגע לבחורה הקודמת כשיש לו מישהי שכל כך תומכת בו ועוזרת לו ומביאה אותו לדרך השם ומתחתן בדת משה וישראל? ממש יפה וטוב. יפה ומוצלחת והכל טוב. כשנתת הכל, לא נתת כלום. כשנתת את הכל, לא נתת כלום. עכשיו, יש לכם שלושים תכשיטים, ויש אדם אחר שני תכשיטים. עבדו, תכשיט אחד עבד לכם, תכשיט אחד עבד לו. מי ירגיש יותר שעבד לו התכשיט? אני פה יענה גם לעצמי. מי שיש לו שתיים ירגיש, נכון? מי שיש לו שני תכשיטים, הוא ירגיש שעבד לו התכשיט. נכון או לא? אני פה, אני סותר מישהו, יש פה מישהו שמתנגד לדעה? אז חבר'ה, למה? למה הוא ירגיש? מה, זה גם תכשיט. למה? בגלל שיש לי 30 אני לא ארגיש? למה? נו, יש לך תשובה שם בסוף? יפה, כי היא רואה את זה בצורה מתמטית, זה חצי מהכמות. לא. התשובה, נכון, הגיונית. התשובה היא, בגלל שיש לאותו אדם כל כך הרבה, הוא לא מעריך תכשיט כמו שאותו אדם שיש לו קצת יעריך. ככה זה כל דבר בעולם. כי מה אומרת התורה? רגע, הנה יש פה קושייה, קושייה, שנייה. אבל, סליחה, מי שנאבדו לו 15 תכשיטים, אתה יכול לחשוב שבאמת זה גם נחשב 50% וירגיש עצוב, לפחות כמו אחד שעבד לו תכשיט אחד. אבל בשביל שהוא יגרום לרגש של תכשיט אחד, היית צריך לאבד לו 15 תכשיטים. אז מה שווה? מה עשית בזה? איבדת לו 15. זה לא שווה כלום. אתה צריך להגיע לרגש הזה על ידי תכשיט אחד. נו, אז בסדר. כי כתוב בתורה, מרבה נכסים, שזה סותר את מה שאני אומר, שימו לב טוב. מרבה נכסים, מרבה דאגה. מה צריך לומר? מרבה נכסים, יש לו פחות דאגה. כי אם הוא איבד תכשיט אחד מתוך 30, איבד דירה אחת מתוך 30, רגוע, אבל אם אחד איבד דירה מתוך שניים, יש לו את זה. אז מרבה נכסים, אז ככה התשובה. דאגה, אם ניקח את המילים של דאגה, א', ג', ד', א'. איזה עוד חסרה לפי הרצף? ב', מה זה ב'? ביטחון. כשאדם אין לו ביטחון, יש לו דאגה. עכשיו, מה שאומר, הרבה נכסים, הרבה דאגה, הוא לא מרבה דאגה שמה הוא יאבד את הנכס. הוא מרבה בדאגה למה אין לו עוד נכס, איך לשמור על הנכס. כי יש לו מנה, רוצה 200, יש לו 100, רוצה 200, יש לו 200, רוצה כמה? לא 300, 400. יש לו 400, לא רוצה 500, לא רוצה 600, כמה הוא רוצה? 800. ככה זה הולך. ואדם שהיה לו פעם התלהבות מ-100, זה טבע שתמון באדם, התורה אומרת, זה טבע שתמון באדם, צריך את העבודה. אדם שהיה לו פעם התלהבות מ-100, אם הוא נהיה עשיר, הפך להיות עשיר, בזמן קצר, ההתלהבות מה-100 הופכת להיות אפסית. אפסית. מה אני רוצה לומר בכל זה? מה זה קשור חודש אלול? חודש אלול, הראשי תיבות שלו הידועים, אני לדודי, כל מה שכתוב דודי ושלמה בשיר השירים, זה המלך, המלך שהשלום שלו, מלך מלכי המלכים. אני לדודי ודודי לי. אלול. בכל שאלול אנחנו עושים תשובות על המעשים הרעים שלנו, חוזרים בתשובה לקראת יום הדין. יום הדין הגדול והנורא זה ראש השנה, זה היום הכי חשוב בשנה, ראש השנה. כי כאן דנים אותנו מה יהיה, מה היה, מה הולך לקרות. כל מה שקרה לנו בשנה הזו נקבע בדוגמתו בראש השנה. ויכול להיות גם שאדם משנה את הגזרות על ידי תשובה, מעשים טובים, כל מיני תפילה, צדקה, כל מיני דברים שיכולים לשנות את הגזרות. אבל השטנץ נקבע בראש השנה. אז מה אומרת התורה? אומרת ככה, באלול יש לך הזדמנות לשנות, לפשוט מעליך את האור החומרי. על ידי זה שתאמר לעצמך חודש אחד, חודש אחד בשנה. אני, כשאני שואל אדם, מי אתה? מה הוא אומר? הוא עונה בתשובה, מי אתה? את הדבר שהוא שלו, והוא משתמש בו הכי פחות מכולם. מה זה? מה זה הדבר שהוא שלך ואתה משתמש בו הכי פחות מכולם? השם שלך. מי אתה? אני אברהם. לא אתה, אני דוד. מי אתה? אני דוד, אני עובד בבזק. אוקיי, מי אתה? אני נשוי. יש לי דירה, יש לי רכב. מי אתה? מי הנשמה שלך? האם אתה נמצא באני לדודי, או שאתה נמצא באני לעצמי, שזו הדאגה החומרית? ופה יש לך חודש אחד, שאתה צריך להיות אני לדודי. מבטל את הכל, חודש אחד. תעשה כך מה שאתה רוצה. אני כל הזמן נתקל באנשים שמדברים, מספרים ומשתפים אותי. כן, יש בדרך כלל. והם אומרים לי, אני יודע וזה נכון ואני לא מצליח. אני יודע וזה אמיתי. לא מצליח. השתייה פוגעת בכבד, פוגעת באנזימים של הכבד, במעטפת של הכבד, שומן על הכבד, זה סימן לצייבת עוד כמה שנים, אפטיטיס, הרבה, שוטה, שוטה. ועוד כל מיני דברים אחרים. מה הבעיה להפסיק דברים שפוגעים, מעשים שפוגעים באדם? והוא יודע בוודאות שהם פוגעים בו. מה הבעיה? למה לא עושים את זה? כי הריאקציה, איך? למה יש התמכרות והרגל? אם עכשיו באדם שיש לו התמכרות והרגל, ואומרים לו, הוא אוהב לשתות, 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 שותה כל היום, שותה, בלי עין הרע, בפורת יוסף. שותה, אוהב לשתות. הולך לרופא, אומר לו, תשמע, יש לך מעטפת על הכבד, שומן, כל מיני דברים שצריך לבדוק, אני צריך לקחת ביופסיה מהכבד. אני חושב שכדאי שתפסיק לשתות. לא אומר לו תפסיק, אני חושב שכדאי, אם אתה רוצה להמשיך לחיות, כדאי שתפסיק לשתות. האם אותו אדם נורמלי, אני מדבר אדם נורמלי, ימשיך לשתות? 99% מהאנשים לא ישתו. אנשים נורמליים, אני לא מדבר אנשים שרוצים, לא אכפת להם מהחיים, אני מדבר אנשים שלהם ילדים, משפחה, עובדים, סודרים, אוהבים לשתות. ימשיך לשתות? אז התמכרות נשאיר בצד. למה אדם ממשיך במהלכים שפוגעים בו יום אחר יום? גם אם הם רגשיים, אדם יכול להתאפס על משהו מסוים ולטחון אותו בראש שלו ובינתיים להפסיד ימים שיכול להיות בהם מאושר. מבחינה רגשית יש איזו תשובה פשוטה מאוד, המדיה יצרה טכנית בתודעה של האדם, שאם נפרדת מחברה או מאישה או מבלגן או מישהי שאהבת או מישהי שאהבה מישהו, אז אתה חייב להיות באבל. חייב, מוכרח להיות באבל. נכון שיש כאבי לב. אחרי שיש כאבי לב, יש גם כמה שעות רגועות. אדם נרגע באופן טבעי, הגוף מרגיע את עצמו. למה השעות האלה לא מנוצלות? השעות האלו מנוצלות למתי שוב פעם יבוא הכאב לב. למה עכשיו אני כאב לב? מה קורה? למה אני... אנשים גם מתמכרים להרגשה של הכאב. מתמכרים להרגשה של הכאב. זה דבר שהוא... תירוף, אבל קורה. למה? אז מה התשובה שאני הגעתי למסקנה? פשוט אי אפשר לתחום את הנזק שנעשה במשך הזמן. אוקיי? זאת אומרת, שאדם מעשן סיגריות, לדוגמה, הנזק שמדברים עליו כולם יכול להיגרם לאנשים באחוז נמוך מאוד אחרי שנתיים, שלוש, ולרוב האנשים אחרי 30 או 20 שנה. אז הטווח הזה, שאי אפשר לאמוד את הנזק, למשל ברפואה עוד 20 שנה, 15 שנה, תהיה אפשרות להראות לאדם את הספקטרום, את המרחב הזה של השנים של האישון ברגע אחד. עוד 15 שנה, הרופאים שיהיו מאוד 15 שנה יצחקו עלינו, על הדור הזה היום, הנה אני מוקלט פה, יצחקו עלינו איך היינו שותים קוקה קולה. כמו שהיום אנחנו צוחקים. מה זה צוחקים? שומעים שהיו נוסעים פעם בעגלה וסוס. עכשיו, אם נניח לפני שבוע הייתם כולם באים בעגלה וסוס, כן הייתם מגיעים לשיעור בזמן. קבענו ב-9, התחלנו ב-12. אבל היום הייתם באים בעגלה וסוס, לא הייתם מגיעים. אז אתה אומר, עגלה וסוס זה נראה משהו הזוי. אי אפשר להסתדר. או ללכת לנחל לחבס את הבגדים. או בשביל לדבר עם איזה מכר, צריך לשלוח מכתב שיגיע אחרי שנתיים. שנה. אתה מסתכל על זה, אתה אומר, היום תשים את זה בעולם, תהפוך את העולם ל... ימי הביניים אנחנו לא נסתדר. למרות שסבתא שלי הסתדרה טוב מאוד, בלי כל הטלפונים ובלי המכונות כביסה, וטיפלה ב7 ו8 ו9 ו10 ילדים, כמו מלכה טיפלה בהם, והפכה כל אחד לכוכב, כל אחד כוכב בתחום שלו, ויצאו 10. והיום אישה, אמא עם שני ילדים, קורסת תחת העול. ללחוץ על הכפתור, הביאו לי, לא יודע מאיפה, מיפן הביאו לי, רובוט. אתה לוחץ על הכפתור, מנקה לך את הבית. לוחץ על הכפתור, מסתובב, מוציא כמו מברשות, מנקה את האבק. קצת מפחיד, קצת מלחיץ, מה עוד נשאר לאדם לעשות פיזית? כמעט כלום. מזל של להתלבש, אנחנו עדיין מתלבשים, ולאכול אנחנו עדיין אוכלים. אבל הטכנולוגיה המתקדמת הזו לא מקלה מעלינו את העול. היא הופכת אותנו לסוג של בטטות. בטטות זה מושג בנתיבות לאנשים שלא מתעוררים ולא קמים מהמיטה. באמת, ככה קוראים להם בטטות. לא יודע למה, מה זה קשור ולמה, אבל כמו התפוח אדמה. מה הקשר בין תפוח אדמה לאנשים עצלנים? בגלל הכובד? בגלל הכובד? דווקא תדע לך שהנשים המלאות והשמנות, הן חרוצות בצורה בלתי רגילה. לא צריך לדעת את זה. אז הטכנולוגיה והקדמה לא מוסיפה לנו שום דבר. להפך, היא הופכת אותנו לעצלנים. הופכת אותנו לעצלנים, זה פלא פלאים. אנחנו לא מצליחים להסתדר, אני אומר לכם, לא מצליחים להסתדר. אתם יודעים שפעם לא היה אור? אתם יודעים שפעם לא היה אור? פעם היו ישנים בשש וחצי, שבע? אתם יודעים את זה? נרות, נרות, איך מסתדרת עם נרות? זאת אומרת, נרות. היו נרות, אבל איך תסתדר עם נרות? היום את מתפשרת, לד, לא לד, אור לבן, אור צהוב. איזה נרות? מי מסתדר עם נרות היום? על מה את מדברת? נרות, בשביל להעיר בית, את צריכה 200 נרות. 300 נרות. שרף לך בית, 5 דקות. היום, אתה לוחץ כפתור, יש לך אור. אז כל הטכנולוגיה הזו, אז אני אומר, כמו ש... עוד חמש, כמו שאנחנו צוחקים, מה בצוחקים? מסתכלים אחורה בזמן, ורואים איך אנשים חיו בתקופות מסוימות. איך הסתדרו? ככה הרופאים של עוד 15-10 שנים, איך שתינו קולה, איך ישנו סיגריות, איך השתמשנו בקרינה בצורה חופשית, איך נהגנו בצורה כזו עם רכבים מסוג כזה, עוד 10-15 שנה, לא עוד הרבה זמן. לא יהיו הרוגים בתאונות דרכים, לא יהיו חולים, יהיו חולים. הדבר אחד, לא ייעלם. ולא יחדל לוויון מקרב הארץ. עניות לא תיעלם. אבל גם לא יחדל לוויון מקרב הארץ, זה לא אומר שדווקא עניות לא תיעלם, זה אומר שדווקא גם האדם עצמו, גם אם יהיה לו את הכל, תמיד הוא נמצא אביונות מסוימת, תמיד הוא נמצא משהו שהוא שלילי. משהו שהוא לא טוב. כי למעשה, אני חושב שאם יש לכם בעיות קטנות, פה לא מסתדר, פה איזה חוב, פה יש בלגן קצת עם הבן זוג, לא, שאפשר לחיות איתם, מצבים שאפשר להסתדר איתם, אני חושב שכדאי לברך על המצב הזה. כדאי לברך ולומר תודה רבה שיש את זה. צריך, לא יחדל לוויון מקרב הארץ, צריך שיהיו לאדם בעיות. עבירות, מצוות, חלק מהתיקונים שאדם עובר, צריך שיהיו לו בעיות. איך, למה, כמה ואיך, אנחנו לא יודעים. אבל צריך. אם אדם ינטרל מעצמו את כל הבעיות, ירצה להגיע לשלמות, מקבל בעיות יותר גדולות. ככה זה הולך. צריכים להבין שאין שלמות רוחנית, אין שלמות נפשית. אין דבר כזה. אם תגיע לשלמות רוחנית, יש שם דבר, אבל קשה להגיע לשלמות רוחנית. אז מה כן עושים? מקבלים את המצבים שקיימים בהבנה. עכשיו, אם בן אדם, עכשיו, הייתה אצלי מישהי לפני כמה זמן, בחורה מאוד חזקה בעבודה שלה, מזיזה דברים וכו', בחורה חזקה, לא משנה, בדיקות דם עניינים, בדיקות פאפס, סרטן. מספר הרחם, נכון. ואגן. לא משנה. בחורה מוצלחת מאוד, חרב עליה עולמה ביום אחד. היא מספרת שמאז היחסים הבאה להשתפרו. טוב. זה גם דרך שפר יחסים. אבל רואים אצל הבחורה הזו רצון להגיע לשלמות. היא מספרת שהיא לא הייתה מסוגלת להשאיר דברים על השולחן. אין מצב שהספה לא תהיה לה נוחה. אין דבר כזה שהילד לא יהיה פרפקט. אין דבר כזה שהארוחות לא יהיו מוכנות בזמן, שהכל יהיה מסודר ומאורגן. אין דבר כזה לאחר. הכל אצלה היה פרפקט. אני לא אומר שמישהו פרפקט הוא יכולה. אבל כשאתה מנקה את השולחן מכל הבעיות שלך, אתה יודע גם שאתה מפנה מקום לבעיות אחרות. איזה בעיות אחרות? אתה לא יכול לדעת. יכול להיות משהו יותר גרוע, יכול להיות משהו יותר קטן. אתה לוקח פה סיכון, רולטה. אתה מתעסק עם דברים לא טובים. אתה יכול לפנות את הבעיות מהשולחן, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לך להיפטר מזה ומזה ומזה, ולומר באותה תפילה, כמו שאני אומר כל הזמן, תודה רבה ריבונו של עולם, אם אתה חושב שהבעיה הזו צריכה להיות אצלי, תן לי את הכוח לקבל אותה, להבין אותה, להכיל אותה. וכשאני אוכל להכיל את הבעיות שלי, אז בוא נגיד שהחדר קצת מבולגן. הייתה אישה אחת בנתיבות שהיא סיפרה שהיא סיימה לנקות את הבית והילד שלה נכנס עם חול ועם אופניים ונכלך לה אותה, את החדרים, את הרצפה. והתחילה לצרוח עליו והייתה זקה, נכנסו לעומד, נפל להם טיל על הבית, לא קרה להם כלום, אבל ניקיון כבר לא היה שם. זה אמיתי, סיפור אמיתי. נופלים אצלנו טילים חופשי, ברוך השם, בלי עין הרע בן פורת יוסף, אבל לא קורה כלום, בן פורת יוסף לא קורה כלום. פלא גדול. היום היה ניסים, אנחנו כבר 14 שנה חיים תחת נס. שמעתי יש הרוג, אני הבנתי. זה פסקת אש, כמו שאמרתם. בכל מקרה, החשיבה, אז דיברתי, נחזור לאותה גברת שצריך להראות לכם מה העניין של חשיבה. היא בלחץ, היא מפחדת, היא היסטריה, מחלה קשה, קשה מאוד להכיל את זה, אין מה לומר. אבל אמרתי, רגע, תעצרי רגע, תחשבי, בואי נחשוב ביחד. עכשיו, את לומדת שיעורי נהיגה. לומדת שיעורי נהיגה, מגיע סוף החודש, יום שני, אומרים לך, יש לך טסט. עולה לרכב, הרגליים מתחילות לראות ימינה, שמאלה, הכל מתערבל, הכל של הטסט, את מוכנת, פרצוף קשה, כולך בלחץ ופחד וחרדה, סיכוי גדול שלא עוברים טסט ראשון. עשית טעות כאן, עשית טעות שם, טבעי, כן, יופי. מחרתיים נוסעת עם המורה נהיגה את אותו המסלול בדיוק. האם אתה עשית אותם הטעויות? יומיים לפני הטסט נסעתי עם המורה נהיגה במסלול הרגיל. עשית אותם טעויות? לא, לא. למה לא? מה זאת אומרת? פה הייתי בלחץ, היה לי מבחן, פחד, זה הגוף מגיב לא טוב. בדיוק, כשאת נמצאת בפחד בחרדה, אתה נמצא בפחד בחרדה, הגוף לא מגיב טוב. אז הוא לא יגיב טוב גם לריפוי. הבינה את זה, קיבלה את זה והורידה את הפחד מעצמה. זה לא, אני לא אומר לה את זה כדי שהיא לא תפחד. אין לי איזה מאבק בפחד, מפלגה נגד הפחד. לא מעניין אותי. מעניין אותי שהגוף יגיב טוב לריפוי. עכשיו, הגוף יגיב טוב לריפוי כשהפחד יהפוך להיות קטן. אני לא אומר להעלים, אי אפשר להעלים פחד מחלה. אבל כשהפוך להיות קטן. אבל איך אני אפטר ממנו? כשסיפרתי לה, הסיפרתי את הדוגמה הזו, פשוט היא סיפרה לי אחרי כמה זמן. שבאמת ככה, על ידי זה, שהיא מבינה שכל פעם שהיא פחד, הגוף שלה נפגע, והתאים הסרטניים לא מתרפים. כי הגוף בלחץ, כי כמו שבלחץ אני לא מצליח לעבור מבחנים, גם הגוף בלחץ לא מצליח לטפל בעצמו. פשוט מאוד, נשמע פשוטה. זה עזר. כשאדם יבין, כשאני אבין מה קורה מסביבי, מה מונח על השולחן, ואני יודע לקבל את זה, את החוב הזה, את הצרה הזו, אז פה הילד יחלך עם לורד על הקיר, פה נשבר הגרטל, תחייך, תצחק. תחייך ותצחק. כי לך תדע מה השטן מכין לך. איוב, אהובו של הקדוש ברוך הוא, היה לו יופי, עושר, תורה, מצוות, מעשים טובים, שפע, 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 שפעים. הכל, הכל, בלי סוף. מה עשה השטן? בא לקדוש ברוך הוא, מה אמר לו? תראה, איזה צדיק יש לך פה, מתפלל, עושה הכל. אומר לו, כן, זה הבן שלי איוב, אני אוהב אותו, אהבת נפש, אדם מיוחד מאוד. אומר לו, זה אדם מיוחד? בטח, תראה איך הוא מתפלל אליי, תראה איך הוא עובד אותי. ולא בטח, נתת לו את כל טוב שבעולם. כל טוב שבעולם נתת לו, איך הוא לא יעבוד אותך? מי שעובד את הקדוש ברוך הוא בטוב, מה החוכמה? לא, אל תיגע בו. השטן חזר מסיור בארץ, אמר לו, תראה, אנשים אין להם מה לאכול, אין להם מה לשתות, מקושי עובדים אותך. אתה מתפלא פה, אומר לקדוש ברוך הוא החוצפן הזה, אתה מתפלא כאן מאדם שעובד אותך ומתפלל אליך, והוא טוב לב לכולם והוא חסיד, בזמן שיש לו הכל? מי ייתן, את מי תאהבו יותר? אדם שבא לעזרתכם, יושב איתכם, משוחח איתכם, עוזר לכם בניקיון הבית, והולך? או אדם יושב איתכם, משוחח איתכם, עוזר לכם בניקיון הבית, ולוקח לכם על כל שעה 25 שקל? ברור. לא אתה עוזר את אדם תאהבו, תאהבו את האדם שעוזר לכם מתוך אהבתו. אז אומר לו, מה, אתה נותן לו שכר כל כך גדול, מה הבעיה שהוא יעבוד אותך? אמר לו, הקדוש ברוך הוא, הרי סנותר, תעשה מה שאתה רוצה. והשטן, כמו חמאס, יודע להתעלל, כמו יש גם ארגון חדש. לא, דע, אש, רק אש, זה מה שהם יודעים. אש, להרוג, לרצוח, לשרוף, דע, אש. לא סתם קוראים להם דעש, זה בשבילנו סימן. דע, הם יודעים רק אש, זה הכל כתוב בשפה. הכל יש במילים, הכל יש, כל הסודות של האדם במילים. בשם שלו, בתאריך שלו, הכל במילים, בדיבור. הכל העולם בנוי ונברא על ידי הדיבור, ויומר, ויומר, הכל ויומר. ויומר אלוהים, ויהו, דיבור, מילים. ככה התעלל באיוב, מסכן מה עשה לו שם, הפילו את כל הנכסים שלו, הרג את כולם, הפך אותו לחולה, השאיר אותו בלי כלום, ועדיין הודה איוב לקדוש ברוך הוא. החזיר לו את הכל, הכל חזר על מקומו בשלום. מה זה אומר? זה אומר שיכול להיות שאדם שבאמת אין לו בעיות בכלל, יכול להיות שהוא מזמן לעצמו, וגם יכול להיות המקרה אחר. אדם שיש לו בעיות ומייחס להם חשיבות, כל היום, יש לי ככה, נו מה אני אעשה, זה המזל שלי, ככה נולדתי, זה הגורל שלי, זה... מכביד על המזל שלו, מכביד על הנפש שלו, מקבל את הבעיות שלו, אבל יש סיכוי גדול, עבירה גוררת עבירה, תקבל עוד בעיות. איך האדם מתייחס לבעיות שלו? זה מה שיהיה לו. ככה הוא מתייחס, ככה יהיה לו. לכן אנחנו בעזרת השם לחודש אלול, נזכה בעזרת השם, בעזרת השם, להתחבר לקדוש ברוך הוא, להתחבר לקדוש ברוך הוא, לבטל מעלינו את החומריות חודש אחד. מי שהלכת עם גופייה קצרה, שלך עם גופייה עד המרפק. יש גם גופיות עד המרפק. מי שהולכת עם... לא צריך ארוכות, עד לכאן מספיק, עד לשעון. לא צריך עד לכפפות. ככה, תלך ככה, קצת תעשה. בשבתות, מי שמתפעל רק שתי תפילות בשבת, תפעל שלוש תפילות. מי ש... יוסיף, כל אחד יוסיף משהו, וכל המוסיף, מוסיפים לו. באמת, אדם צריך להיות אחראי על עצמו. תדעו לכם. כי אנחנו עומדים לפני משפט. עוד פעם, אנחנו לא מרגישים את המשפט הזה, זה עובר מעלינו, זה עניין של הנשמה שלנו. אבל אנחנו רואים כמה צרות יש לאנשים. אנחנו רואים כמה בעיות. היום כבר אי אפשר לומר, תראה את השמאלנים האלו, תראה את האתאיסטים האלו, איך הם חיים טוב, כבר לא, גם הם מקבלים מכות היום. אלו שכביכול, בדרך כלל ידוע, שאנשים שלא מאמינים בכלל וזה, כביכול חיים טוב, נראה, אני דתי ואני זה, תראה, מה, אני עושה שהקדוש ברוך הוא ככה עושה לי? נראה, כאילו ככה נראה. היום כבר זה לא. אני שמעתי כמה אנשים באו אליי שלא מאמינים וכו', עכשיו מאמינים מכוח המציאות. אבל בעיות פה, בעיות שם. היום כבר, גם אלו שהיו מוגנים על ידי יצר הרע, גם הם כבר לא מוגנים. עומדים לפני משפט, כי משפט זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אפשר להתייחס למשפט בזלזול, ואפשר להתייחס למשפט ברצינות. למשל, היו, אני קצת מצחיק, כן? שני בחורים מכורדיסטן. כורדיסטן של הגויים לא יהודים בחוכמתם. היהודים ברוך השם עשר. והם יצאו לאיזה מקום, לאיזה מסעדה, והגיעו עם הנשקים. וביקש מהם בעל המסעדה, בכדי להיכנס למסעדה, אסור להשאיר את הנשק במסעדה, צריך להוציא, לא יחסים לכאן עם נשק. אז השאירו את הנשק באוטו. יצאו מהמסעדה, קרה מה שקרה, פרצו להם את האוטו, גנבו להם את הנשקים. שני קצינים, בכירים בצבא. אמרו לעצמם, אוי אוי אוי, מה נעשה? הסתבכנו. אבל יש פתרון. שנינו קצינים, בוא נשפוט אחד את השני. מה זה רעיון גאוני? שני קורדים, איך תדע מה הם מבינים? ככה ביניהם, היה קורדי אחד בן הבית, שכח את הטרקטור בפנים. איך הוא עשה את זה? עד היום לא יודעים, אבל שכח את הטרקטור בפנים. בכל מקרה, הראשון שם את הכובע. כן, מה הבעיה? אדוני הקצין, אני איבדתי את הנשק, הלכתי למסעדה, איבדתי את הנשק, זה. כן, איבדת את הנשק, תראה, זה עבורה חמורה מאוד וזה, אבל בגלל שאתה נחמה, זה נותן לך על תנאי, פטור, מתראות. מחליפים את הכובע ביניהם, ולא כן, כן, מה הבעיה? אדוני הקצין, אני איבדתי את הנשק. לא איבדת את הנשק? מאסר, 30 יום, כנס, ולא, מה קרה? אני הוצאתי אותך זקה. אבל לא מצטער, זה מקרה שני השבוע, אנחנו כבר לא יכולים להחזיק מעמד. צריך לדעת איך מסתכלים על משפט. צריך להסתכל על משפט בצורה רצינית. ואנחנו נמצאים, כרגע, ממש, מתחילים את החודש הנקי הזה. כל אחד ייקח על עצמו משהו, בעזרת השם. משהו שהוא ככה יעורר אותו רוחנית. כי אין לנו דבר אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא. אנחנו כבר 3,000 שנה מסתובבים בעולם, אימפריות קמות ונעלמות, מפלגות הולכות, קמות, מתחזקות, טרור, אנטישמיות, והיהודים עדיין קיימים. כל הטכנולוגיות, כל ההמצאות, כל החוכמה, עת כדורי אנחנו המצאנו, עת כדורי אנחנו המצאנו. הכל, כל מה שאתם רוצים, כל מה שתחשבו, כל הדברים החכמים שיש בעולם, יש ביניהם יהודים. למה? יש לנו סייעתא דשמיא, אנחנו עם הנבחר. אז נכון, יש לנו קצת בריחות, קצת אנחנו מושפעים, והיצר קצת מנצח אותנו, אבל עכשיו זה החודש שלנו, ובעזרת השם נתחזק כל אחד ואחד מאיתנו, נזכה לראות את הנקודה הטובה בכל אדם ואדם. כי באמת, אנחנו יודעים שיום כיפור מחפר, עוד 40 יום, מחפר על כל המצוות, על כל העבירות, זאת אומרת, כל החוסר מצוות וכל העבירות שאדם עושה. אכל חזיר, חילל שבת, זאת אומרת, חילל שבת, חוץ ממחטיא הרבים שצריך לזכות הרבים, תקן את עצמו, ישן בשבת, נסע ברכב, אכל מאכלות אסורות, עשה טעויות, בחיית צניעות, לא שמר שמיטה, שנה הבאה שנת שמיטה, שנה הבאה שנכנסים שנת שמיטה. לא אוכלים משהו שאין עליו מוצר בדין או יותר מחירה. לא אוכלים ירקות בכל מקום. שנה, פעם בשבע שנים, פעם שנה אחת בשבע שנים, צריך להיזהר מלאכול ירקות שנקטפו חס ושלום משדה של יהודי בשנת השמיטה. אני רק שדה של גויים. נסביר על ההלכות האלו. גינות, עצי פרי, לא נוגעים בהם, לא מתעסקים איתם, כלום, שום דבר, שנה שלמה. מפקירים את הקרקע. האנשים לא עשו את זה, לא חיללו, חיללו, לא. יום כיפור מגיע, מבקשים סליחה, פאק. התשובה, הכוח שנברא 2,000 שנה לפני שנברא העולם. כי זה משהו לא הגיוני, יוצא מהלוגיקה. כשהעולם נברא, הוא נבנה בלוגיקה, בטבע, בהיגיון. התשובה היא נגד ההיגיון. אדם חטא כל כך הרבה, נהנה ועשה מה שהוא רוצה, ברגע אחד נמחק לו הכל. כן, תשובה היא נגד ההיגיון. חוץ, קטגוריה אחת, לא נמצאת בתהליך של התשובה. אדם לחברו. פגעת בחבר שלך, הקדוש ברוך הוא לא ימחל במקומו. תלך לדבר איתו, תבקש ממנו סליחה. פעם ראשונה ביקשת, פעם שנייה ביקשת, פעם שלישית ביקשת ולא סלח, אתה נקי, לבן, צחור וטהור, סיימת את התיקון. אם הוא לא סלח, זה עניין שלו. אבל שביקשת, 3 פעמים. גם אדם שנפטר רוצה לבקש סליחה, הולך עם קבוצה של אנשים לקבר שלו ומבקש ממנו סליחה. ונמחל. אז ניקח את החודש הזה בצורה רצינית, בעזרת השם, נתחזק, ובעזרת השם יהיה לכולנו אור גדול, ונראה בקרוב את ישועת השם. בשורות טובות. בבקשה, שאלות. אנחנו לא מעסיקים אותה בתור שואלת מקצועית, היא שואלת על דעת עצמה. נו. שאלה יפה. אפשר להמשיך להקליט. אם אדם נפגע ממישהו, ואותו אדם לא מודע לפגיעה, האם האדם צריך לבוא להודיע לו, תשמע, פגעת בי כך וכך, אמרת עליי, עשית? מסכת ברכות, פרק A, מובא עניין של כובד ראש בתפילה, ומה לומדים מחנה. אז מגיעים שם, אחרי דף, מתחילת הפרק, ושם מוזכר העניין שחנה הייתה מתפללת בסוג של אנרגיה כזו חזקה, עד שהאלי חשב אותה וחשבה האלי לשיקורה. אז היא אמרה לו, אלי, זה היה הכהן הגדול. הוא חשב שהיא שיקורה, הייתה ככה מתנדנדת ומתפללת, נכנסה לאנרגיה מאוד חזקה של תפילה, שיהיה לה ילד. לנער הזה התפללתי. אמרה לו חנה, איפה רוח הקודש? איפה מה שסיפרו עליך שאתה יודע הכל? אם היית לך באמת רוח הקודש, ובאמת היית יודע הכל כמו שאתה יודע, איך אתה חושב שאני שיקורה? אני בכלל לא שיקורה. יין לא שתיתי, ושחר לא שתיתי, אין לי שום קשר ליין ושחר. זה טעות מה שאמרת. אני לא שיקורה, אני פשוט מתפללת מקרב לב, מכאב עצום. מכאן לומדים שאם אדם יודע שחשדו בו או פגעו בו בדבר שאין בו, חייב להודיע למי שפגע בו, תשמע, אתה אמרת לי ועשית לי ככה וככה, וזה לא נכון בכלל. חייב להודיע, כמו שהיא הודיעה לאלי שהיא לא הייתה שיקורה. זאת אומרת, אם אדם חושדים בו, פוגעים בו, בדבר שלא קיים בו, אומרים לו, אתה עשית ככה וככה וככה, ודיברו עליו או שפגעו בו, וזה לא היה בכלל נכון. הוא צריך לומר, אם זה היה נכון, אז האדם הזה צריך לבוא לבקש מכם סליחה. אתם לא צריכים להגיד לו, פגעת בנו. זאת אומרת, זה היה נכון, זאת אומרת, נניח, הוא דיבר, זאת היא עשתה ככה וככה, ובאמת עשיתם ככה וככה, הוא צריך לבקש מכם סליחה, על לשון הרע. אפשר לדבר על לשון הרע. אבל אתם לא יכולים להגיד לו, לא עשינו ככה וככה, כן עשינו. אבל אם באמת אתם נקיים, צריך להודיע לאותו אדם שהוא טעה בצורה מכובדת. שאלות נוספות? כן, בבקשה. נתת הכל או נתת כלום, נכון. קודם כל זה כן. אמרנו מקודם שאדם נותן הכל לבן הזוג, לחבר, למשפחה. הוא לא נותן כלום, כי הוא הופך להיות לא מוערך. האם זה קשור גם לחינוך הילדים? אז יש כלל מאוד פשוט בחינוך הילדים. חינוך הילדים קשור מאוד לאנרגיה של ההורים, לכוח שההורים מקרינים מול הילד. עכשיו, אם הילד הולך איתכם לסופרמרקט ודורש את הביסלי הזה או את החטיף הזה, או את הצ'אפס הזה, לא יודע מה, כל מיני מה שיש, כל מיני של מאיה, של אוסם, לא יודע איזה חברות שיש. ואת לא מסכימה לו. אוטומטית, פעולה ראשונה שעושה, תכף אני אגיע גם לנקודה שאת רוצה לדבר עליה. משתתח על הסופר ועושה פדיחות מול כל השכונה. נכון? מה אמא עושה? שתוק, כך, תאכל, תחנק, תשב בשקט. אל תעשה לי בושות עכשיו. אחר כך בבית, חשבנתי אותו. אבל ככה, עכשיו, כך. מה אתה רוצה? אלכוהול, כך, בירה, תשתוק, העיקר, תשתוק. זה טעות לעשות את זה, אבל ככה עושים, מה לעשות? מסביר, אחד הרבנים אומר, שעדיף לומר, עדיף לומר לא ואסור במידה מצומצמת ולעמוד מאחורי המילה שלך, מאשר לומר אסור, אסור, אסור על כל דבר, ולא לעמוד מאחורי המילה שלך. עדיף לומר קצת לא, אבל להיות חזק ואיתן בעניין שלגביו התכוונת, ולא לומר על כל דבר, עשו, לא, מספיק, זה, ואחרי כמה דקות לוותר, להוריד את עצמך. הילד לא רואה חוזק וחוסן אצל ההורים, הוא גם הופך להיות חלש. הילד כל הזמן בוחן את ההורים. שמנו את זה בצד, זה טיפ לחינוך הילדים. לתשובה שלך. בחינוך הילדים, בקשר לאהבה, יש גילאים מסוימים. כמובן בגילאי הילדות והינקות. אין מה לדבר, צריכים להעניק לילד אהבה עד גיל שנתיים, שלוש, שבו הוא מתחיל להבין. שימי לב טוב. ילד שיקבל מבחינה רגשית את כל מה שהוא רוצה, לא את כל מה שהוא צריך, את כל מה שהוא רוצה, או את כל מה שאת חושבת שאת צריכה לתת לו, אם חס ושלום הילד הזה יהפוך להיות תלותי בהורים שלו, הילד הזה כשהוא יצא לבחוץ, הוא לא יסתדר בכלל, הוא יהיה חסר ביטחון עצמי, כי הוא רגיל שעוטפים אותו. הוא יכול להיות שהוא יהיה עצלן, כי הוא רגיל שמביאים לו הכל עד לידיים, הכל המגע של כסף. לכן צריך להציב לילדים גבולות גם מבחינה רגשית. כי אם אנחנו נותנים לילד הכל גם מבחינה רגשית, יעשה הדבר, בסופו של דבר מה שנאמר בעיתונים, כותבים, בן למשפחה טובים, בן למשפחה טובה, בן טובים, בן טובים, זה הילדים האלו שקיבלו הכל שהיו קטנים. רצח, אנס, דקר, מחר, עשה, יש לו הכל והוא מחפש רגשות כדי לממש את התחושה הפנימית שלו, כי כבר הרגש הפך להיות כהה. הוא קיבל הכל. אז לכן, באהבה של הילדים, תינוק אני לא דיברתי, אני דיברתי מגיל שלוש. מגיל שלוש. תינוק אני לא מדבר, תינוק צריך לתת, תינוק, מה, זה לא חתול, תינוק צריך לתת לו כל מה שצריך. אבל בגיל מסוים, צריך כבר לראות את הילד בוכה, ולא להתרגש. שימו לב, מה זה הבכי? למה יש בכי? למה הקדוש ברוך הוא נתן את הנקודה הזו של הבכי? מבחינה טבעית, כשאדם שומע הבכי, הצליל של הבכי הוא גבוה מאוד, הוא יכול להעיר את האמא משנה אם יש מצוקה לתינוק. עשו בחוכמה ילדים וניצלו את זה, ומשתמשים בבכי להשפיע על הרגשות של ההורים. עכשיו תדעי לך משהו אחד. אם ילד בוכה, נניח עכשיו, ילדים אוהבים לשחק בפלאפון. ככה זה. לוקח את הטלפון ומשחק עם הפלאפון. נכון, זה נפוץ, ילדים מכירים, נכון? ואת לא מסכימה, את רוצה את המכשיר שלך. את לוקחת ומיד צורח. אני מבין שאת לא, עכשיו בן כמה? מה זה? מה? יש. אז את יודעת על מה אני מדבר, נכון? אם מיד תתני לו את הטלפון בחזרה, הוא ילמד, בפשטות מאוד, ילמד, כמו דף חלק שכותבים עליו, ככה ילד לומד, כמו יש לו מוח חלק, הוא ילמד. אני רוצה להשיג משהו, אני בוכה. או, אני רוצה להשיג משהו, אני בוכה, זה לא עוזר. אני עוד יותר בוכה, זה לא עוזר. אני צורח, זה עוזר. אז ילד שתקחי לו בפעם הבאה, ישר יצרח, הוא לא יפקה, הוא ישר יצרח. ככה. כי הוא למד שצריכה, היא גורמת לקבלה. אבל, אם תהיה חכמה, הוא יבכה, הבכי הראשוני, הבכי השני, מתחיל לעלות לצריכות, צרכות, 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 צרכה, לא מקבל. לא מקבל, תנועות מוזרות עם הידיים, הרגליים, הופך להיות סוג ששואב אבק, שתי דקות, לא מקבל, נרגע, אחרי חמש דקות, עשר דקות, שבע דקות, בערך בממוצע, תראי אותו משחק עם איזה חתיכת נייר או סופר נמלים. רגוע, שלב, הוא ישכח מזה. אבל מה הוא יודע? יש ילדים שמושכים את זה ל-12 דקות. אבל את צריכה להיות איתנה מול הצליל של הבכי. אבל מה יהיה בסופו של דבר? הילד הזה יבין שלא מקבלים דברים על ידי בכי. ובכיתה הוא לא יהיה בכיין, והוא לא יהיה הילד המעצבן שכל דבר קטן מתלונן, והוא לא יהיה הילד המציק לכולם. הוא ילד אהוב שיודע להסתדר. גם אם הוא לא קיבל את מה שהוא רצה. שהוא יודע להמשיך לחיות. ילדים שמקבלים הכל שהם קטנים, יש להם סיכוי גדול להגיע להתמכרויות שהם גדולים. כי אין להם גבול, אין להם איסור. הכל פתוח בפניהם. תציבי גבולות. גם באוכל, באוכל לא בצורה מאוד עדינה, אבל בממתקים. כשממתקים זה דבר שהוא לא בריא, אז מה אנחנו עושים? אנחנו קונים, בגלל שממתקים זה לא בריא, לילדים, להורים מותר, צוחק. בגלל שממתקים וחטיפים, מה נעשה, לפעמים נוסעים, נוסעים, נסיעות, נסיעות, אין מה לאכול, אז אוכלים עוגיה של עבדיה, הבחור הזה עם השפם. שכתוב שמסביע לאורך זמן, לא מטוגן, ללא שומן טרנס, ללא, 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 אבל משמין, משמין, מה לעשות? זה אנחנו לא יכולים להתמודד. משתדלים לשמור על בריאות. אבל הילדים, אז מה עושים? אז לוקחים קופסה של ויטמינים, יש ויטמינים מתוקים, שעולים ממש זול, והופכים את זה, צובעים את זה לקופסה צבעונית של סוכריות, ואומרים לה, זה כך, סוכריה, אני לא יכול לתת יותר סוכריות, זה הסוכריות שלהם, ויטמינים. אבל לא כל מיני כימיקלים למיניהם. גם באוכל צריך להגביל, כמובן, בחיי החברה, אין מצב כזה שאת מסכימה, שאנחנו מסכימים, שהילד הולך בלי רשות. עכשיו זה יגיד לי, בין 3, בין 4, עוד מעט מתחיל ללכת עם חברים, חברות, מטיילים, מטיילות, ונעלם לי יום שלם. אין דבר כזה. יום אחד הילדה שלי, שתהיה בריאה עד 120, נועה, ילדה מיוחדת מאוד, היא החליטה שהיא הולכת עם חברה באמצע השבת, לאן שהוא. משהו באזור נתיבות. ועוברים הזמנים ועוברים השעות, והיא לא מגיעה לבית. משטרות, שבק, עניינים, הפעלנו את כולם, ואז היא חזרה. נתנו לה עונש לא לצאת מהבית לחברות במשך שבוע ימים. ומאז, למרות שיש לה דעה משלה והיא מאוד חכמה בלי עין הרע והיא רוצה מה שהיא רוצה בטכניקות שלה, היא יודעת שהיא יוצאת, היא אומרת, אמא, אני הולכת כך וכך, אמא, אני חוזרת כך וכך. היא יודעת שאם לא, אם עכשיו הייתי רואה אותה, חזרת, נשמה, אני אוהב אותך, איפה היית? היינו לחוצים, חשבנו, חטפו אותך, תתתי, תתתה. אוהבים אותי שאני בורחת. זה מה שהיא תבין. עשינו לה פרצוף זוהם, הבאנו את השוטר שיקס עליה, עשינו לה שם סצנה. ומאז, עברו שבועיים, לא יצאה... כמה זה היה ברמור, זה היה מזמן. לכמה חודשים טובים, לא בשום פנים ואופן, לא יצאה עם חברות. בלי רשות, כמובן. לכן, ההגבלה הזו היא לא מעידה חס ושלום על הורים מחזרים. להפך, הורים שאוהבים את הילדים שלהם, חוסך שבטו, שונא בנו. תדעו לכם, זה שלמה המלך אמר, לא אמר את זה סתם. תיתן לו הכל, שימו לב טוב. זה פשוט, זה מתמטי, וזה פשוט, וזה מסכם את הכל. ילד שמקבל את הכל, בלי מאמצים, בלי התמודדויות, בלי קשיים, ההורים נותנים לו את הכל. אני ראיתי בקבלת קהל, ילד, לא יודע אם הוא בן 7 או בן 8, אבל יש לו פלאפון יותר יקר משלי. זה דבר שהוא לא יעשה אסור בשום פנים ואופן. ילד שמקבל את הכל, לא רגיל להתמודדויות, שימו לב טוב, לא רגיל להתמודד מול קשיים, יש לו בעיה עם קשיים, לא מסוגל להכיל מצבים שהם לא נוחים בשבילו, ככה הוא חי, בונה את החיים שלו, כי מה שהקנית לילד בילדות, וחבל הזמן, זה לנצח נצחים. את חושבת, או אתה חושב, כשאתה תהיה אבא או אמא, קצת יותר מבוגרים, ותהיה סבא וסבתא, והגיע גיל 80 עד 120 בעזרת השם, ותצטרך עזרה. את חושבת שהילד יבוא ויקח אותך עול על הכתפיים שלו? לא. כי אוטומטית הוא יתחתן עם מישהי שדומה לו. גם היא ככה שמנמנה כזו שרגילה לקבל את הכל, גם היא תתנגד לקבל את ההורים, כי זה מעמסה. זו מעמסה להביא את ההורים אלינו. אנחנו לא רגילים לדבר שמפריע לסדר היום שלנו. אז זרקו את האמא בתוך איזה בית אבות או איזה מקום מסוים. אבל ילד שלא מקבל כל מה שהוא רוצה, רגיל להתמודדויות, יעריך אותך יותר, יעריך את ההורים יותר, והילד הזה יהיה הילד הכי טוב. כי הוא רגיל להתמודדויות, יכול להכיל דברים, הוא לא קיבל כל מה שהוא רצה. הוא התרגל לחיות עם משהו שהוא לא קיבל. הוא הכין את עצמו נפשית לחיות עם משהו שהוא לא קיבל. אז גם אם תבוא אמא עכשיו באמצע החיים לבית שלו, הוא יסתדר עם זה. כי הנפש שלו רגילה להכיל דברים. הילד שקיבל את הכל, הוא רגיל לקבל הכל כמו מלך, איך לעבוד בחברת מחשבים, מקבל 30,000 שקל וחודש, עושה מה שהוא רוצה, יצא לכל פעם בשנה, שאמא שלו צריך ממנו עזרה, היא לא תקבל את זה ממנו. חשוב מאוד שאני נתקל ב... לשומע את זה מסיפורים. והאמהות האלה, אנשים מכובדות שבאות ומספרות לי, איך השכנה שלי השכנה שלי, הילדים אצלה חוזרים והולכים, יוצאים ויוצאים, יש לה בלגן בבית, נכדים, ואני בית, וילה ענקית, ריק, אין לי לכלוך, פירור של אבק אין לי. ויש לי נכדים, ויש לי... אין מה לעשות. קיבלתי ממך הכל, לא קיבלתי ממך כלום. הבנת? השגות, שאלות, הערות, הערות. אז אני אחדד. אני מקודם הבנתי שבטטה מדובר על תפוח אדמה הכבד, אז אני הסקתי ששמנמנה זה גם, אבל לא כמובן אני צוחק, שמנמן זה אדם שלא מבחינה, לא מבחינה פיזיולוגית, דווקא כמו שאמרנו, האנשים המלאים והשמנים הם יותר, לא, לא על משהו, ואני ישן 3 שעות ב-24 שעות, ואני קצת שמנמן, 3 שעות ב-24 שעות, פעילים. אני, תראי, אם אדם שחור אומר קושי, אף אחד לא מהיר לו. אז אם אדם שמנמן אומר שמנמן, אף אחד לא צריך להעיר לו. בבקשה, יש עוד שאלות נוספות? איזה שאלה הבאת לנו כאן. קנאה בין אחים. איזה שאלה זו מורכבת מאוד. תשמע. קנאה בין אחים. הידי בגיל ילדה בת 3-4, ילד בן שנה, שנה וחצי. בדיוק. שתהיה בריא. ערכת לכם את השיעור בעוד רבע שעה. נמשיך. בואו תשמעו, תשמעו. קנאה בין אחים נובעת, אני מסיים ידידי, אל תמתין יותר מדי, אני בשבילך הכל. קנאה בין אחים נובעת ממהלך כזה, שים לב. ילד ראשון, שימו לב טוב, לירון, ילד ראשון, רן, מקבל את האהבה המקסימלית. לכן אומרים שהבחורים נמצאים אצל הפסיכולוגים יותר משאר האחים. למה? בדיוק בגלל הסיבה הזו. ילד ראשון מקבל את ההנאה, האהבה, תשומת הלב המקסימלית שאפשר לקבל מזוג הורים. למה? כי הוא לבד, יחיד ומיוחד. עובר זמן, מגיע הילד השני. שנתיים, שלוש. בתחילה, הוא מקבל מחמאות מהילד הגדול. הוא מטפל בו, הוא תינוק, קטן. אז הילד האחר בחור, מלטף אותו, משחק איתו. הוא לא מהווה איום. אך מבין, האח הבחור מבין, שהוא תינוק, והוא זקוק להתייחסות מקסימלית. ברגע שהתינוק מתקדם ומתקדם וגדל, מתחיל ללכת, מתחיל לזרוק מילים פה ושם, מתחיל לקבל עצמאות משלו, הילד הגדול, שכבר גדל, מבין שיש כאן מישהו שדומה לו, אבל הוא לא מבין שזה שנתיים הפרש. הוא רואה כאן תחרות. ההורים, מכוח האנרציה, שהתחילו לטפל בתינוק השני. התינוק הראשון נקרא לו דוד, התינוק השני, הבן השני נקרא לו שלמה. בסדר? הבן הקטן נקרא לו שלמה. מכוח האנרציה שטיפלו בשלמה, ממשיכים לטפל בו. גם כי הוא קטן יותר, גם כי דוד כבר יכול לעשות דברים לפני עצמו, כבר גדול. להתלבש לבד, בן 4-5, להתקלח לבד. שלמה עדיין לא יכול. הקטן מהווה איום בעיני הגדול. זה המהלך פשוט. איך פותרים את זה? אבא שלי, שיהיה בריא עד 120 צדיק, לימד אותנו משהו מאוד חשוב. שכשהוא היה קונה משהו לילדים, לנו, הוא היה קונה 4 דברים אותו דבר. אותו דבר. עכשיו, אם אני הורה, ויש לי 4 ילדים, ואני רוצה לקנות להם צעצוע, אז איזה אני אקנה את הבובה הזו? איזה את הבובה? שיהיה גיוון. מה, 4 בובות אותו דבר? כן. תקשיב. ולא היו בינינו ויכוחים. ברוך השם, בין האחים, יחסים טובים מאוד. כי קיבלנו כולם את אותו הדבר. עכשיו, מטבע הדברים, יש אלמנטים אחרים, רגשיים, שאתה לא יכול לייצר שוויון בין האחים. כמו למשל, הילד הקטן, אין מה לעשות, זקוק לתשומת לב מרובה יותר מהילד הגדול. כילד הגדול יכול גם לצייר, לקשקש, להרכיב פאזל, סתם לדוגמה. הילד הקטן עדיין לא יודע את זה, הוא קשקש לי איתו בבית, צריך יותר לטפל בו, והילד הגדול רואה את זה בתור איום. לכן, מה שצריך לעשות, אתה רוצה, לפני שאני אתן את הפתרון, תאמר את המקרה שלך בקצרה, כי... כן? אתה מתאר את המצב עכשיו פשוט. נותן לך איזה... כן, זה שמירה על טריטוריה, זה לא קנאה. זה לא קנאה, זה שמירה על טריטוריה. טריטוריה מאוד ברורה של הילד שהוא מפחד לאבד את ההורים שלו פשוט. פשוט בקר, תשמע משהו. מה צריך לעשות? השיטה שצריך לפעול בה היא כבר מגיל קטן, להמשיך כרגע שהילד רוצה להרים את התינוק, אז שהוא תינוק, שהוא תינוק שהוא לא מפחד ממנו, הוא לא מהווה עליו איום, אז לא נותנים לו, תתרחק, אל תיגע בו, אל תכניס למוצץ, לא, לא, אתם כבר יוצרים, ההורים כבר יוצרים, סוג של רתיעה בין הילד הגדול לבין הילד הקטן. אסור לי, הוא מיוחד. מה צריך לעשות? צריך בגיל קטן לשתף אותו במידה מסוימת בגידול הילד. כשהילד ירגיש שייכות לתינוק, כבר לא תהיה לו בעיה שהוא ייהנה ממשהו, כי זה תינוק שלו, כביכול הוא מטפל בו, כביכול. זה כבר מאוחר מדי. מה עושים במצב היום? שכבר הם שניהם גדולים. שים לב טוב. כשהילד הבכור לוקח מהקטן, דבר שהוא קיים אצלו כבר, כי יש לשניהם אותו הדבר, אתה צריך לומר לו, תשמע, הוא מבין, נכון? הוא... הצעצוע הזה, הכדור הזה, לדוגמה, הוא שלך. וגם הכדור של אחיך, ששמו למקרה שלנו, מה השם שלו? עקיבא. וגם הכדור של עקיבא יכול להיות שלך. שני הכדורים שלך. תבחר איזה כדור אתה רוצה. אתה קובע. בחרתי את זה. למה אתה רוצה את הכדור הזה? הוא יפה יותר. הוא חלק יותר, למרות שהם אותו דבר. תעצים את החפץ הזה. תעצים אותו בעיני הבכור. וכשכבר החפץ יהיה מועצם, הצעצוע, לא משנה מה, אוכל, המנה, הנקניקייה, לא משנה מה, כל מה שהם מתווכחים ביניהם. למרות שזה אותו דבר. כשאתה תעצים את הדבר הזה בעיני הבכור, הוא ירגיש שהדבר הזה יקר יותר משל אחיו הקטן. הוא ישמור אותו לעצמו. עכשיו, באופן טבעי, גם אם תוכל, סתם, עצה כללית, מדי פעם לקחת את הבכור, כי אין ספק שיש תשומת לב יותר לקטן, טבעי, זה לא, אתה לא אשם בכלום, כולנו עושים את זה. אבל לקחת אותו לצד, פעם ביום, לחבק אותו, כמה אני אוהב אותך, כמה אתה חזק, כמה אתה עוזר לנו בבית. מילים גבוהות, עם תפיחה הבית, יפתוח את הבית תוך חודש. נוסה ותראה, בדוק ומנוסה. שאלות? ברכה והצלחה לכולנו, כל טוב, בשורות טובות, תפילת ערבית.